שלום, זה ספר ויקרא, בעמוד 209. בתנ"ך. בפסוק 14 של, של פרק כ"ו. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. עד עכשיו דיברנו על עולם הבא, ומדוע הוא לא מוזכר בזה. שאנחנו עסוקים בכללה. עכשיו, מה שמעניין בכללה זה שהיא ארוכה מאוד. אם תסתכלו בברכות, יש 13 פסוקים של ברכה. זה מעט. לעומת פסוקי הכללה, שהם הרבה יותר מרובים. גם בפרשת כי תבוא, איפה שיש ברכה וכללה, חלק הברכה הוא קצר, חלק הכללה הוא ארוך מאוד. יש שם 98 קללות. למה? ואז זה נשמע לא פייר. איך יכול להיות שהברכה מעוטה והקללה מעוטה? אם תשימו לב, הברכות מבחינה איכותית הרבה יותר גדולות מהקללות. כלומר, זה קובע הרבה קללות אבל קטנות. כל אחת לעצמה. לעומת הברכה. לכן נראה שוודאי שהברכה מרובה מן הקללה. זה נקודה ראשונה. דבר שני, האופי של הקללות זה הקר, מה זה קר? מקרה. ואין איך כתוב כאן, פסוק 21. ואם תלכו עם מקרי, ולא תבואו לשמוע לי, ואספתי עליכם מכה, שבע כחטאתיכם. אחר כך, בפסוק 23. ואם באלה לא תיבשרו לי, והלכתם עמי קרי, והלכתי אף אני עמכם בקרי. ואחר כך, פסוק 27, ואם בזאת לא תשמעו לי, והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי, וכו' וכו'. יש פה איזה התגברות של המקרה. רואים שכביכול הקללה היותר גדולה זה היעדר ההשגחה. לא עצם הצרות. כי יכולות להיות צרות גדולות, אבל עם השגחה. כלומר, האדם מרגיש את יד השם, הוא יודע שדבר מסוים שהוא עשה, על זה מגיע לו ייסורים אלה ואלה. למשל, אדם מחלל שבת, מה דינו? איזה מוות? סקילה. לפחות העולם מסודר. סקילה לשבת, סקילה סקילה. אבל אם אדם לא יודע בדיוק מה הוא עומד לחתור, ויש לו הרגשה שהוא נתון ביד המקרה, זה הרבה יותר נורא. נורא. לכן הם מיואשים, לכן יש לו דיוק. יודע שהוא במערב מסכים מאמץ, גם אם אומרים שהכל מופיע, בכל זאת טוב להם. כי המערב, השיר, השלווה, המלחמות. אבל גם להיות נגיד נתין בצרה ולחוש שזה הכל במקרה, זה הכי מור. וזה מתאים בעצם בדברי הרמב״ם על ההשגחה. על ההשגחה הפרטית. מה אומר הרמב״ם על ההשגחה הפרטית? שההשגחה הפרטית זה מושג אלסטי. לפעמים יש הרבה השגחה פרטית, לפעמים אין השגחה פרטית בכלל, ולפעמים יש קצת השגחה פרטית. הכל לפי המקום שבו האדם עומד מבחינת השגתו את האמת. ככל שאדם יודע יותר את האמת, יותר משכיל, כאן הוא יותר מושלח. זאת דעת הרמב״ם. יותר משגח, יותר מושגח. יותר, מה? יוצא, רגע שנייה. יוצא לפי זה, לפי הרמב״ן, העונש של הרשעים, זה לא הצרה הבאה עליהם, אלא ההפקר. ההפקר הוא העונש. ואז יוצא שבעולם הפקר, יכול להיות שיתמזל מזלו של הרשע, ובפוקס לא ינזק. אבל עצם זה, שאי הנזקותו, היא רק במקרה קרה, זה הדבר הנכון. כן, מה זה להגיד? מה? מה? מה זה? חזור נעד שלך? כן. כן, מה זה נותן הרחבה? שככל שהאדם יותר מתרחק מהשם, כך הוא יותר מוכר, וזה הרע. כלומר, לא המחלה הפלונית או ההרג האלמוני הוא הרע שהשם שולח לו, אלא העובדה שהוא כבר לא נתון להשגחה, זה הרע. יש בזה מדרגות, מה? מצד האמת, מצד האמת, הוא פחות מוכר עכשיו.
מה קורה באמת הרשעה?
בעיני הרגישו מופקר? לפעמים כן, לפעמים לא. אם הוא מרגיש שהוא מופקר, זה כבר טוב. אם הוא לא מרגיש, זה עוד יותר מרע. זה מה שנקרא אסתר אסתיר. יש שני סוגי אסתר פנים. יש אסתר פנים, שאדם יודע שהוא באסתר פנים. זה מדרגה. הוא יודע שהוא באסתר פנים. יש לו פנים שמסתתרות ממנו. ויש אדם שאפילו העובדה שהוא באסתר פנים, גם זה מסתר ממנו. הוא לא יודע שהוא באסתר פנים, אז זה אסתר יותר עמוד. ואסתר מסתיר את האסתר. לכן זה יותר חמור להיות רשע ומפחיק מזה, מאשר להיות רשע שירה במיוחד. כן, כפי שאמר סוקרטס, והדיאלוג גורגיאס, את הרגלתה, אמר שהדבר הגרוע ביותר שאפשר לעשות, והעונש הגדול ביותר שאפשר לתת לרשע, זה להשאיר אותו כמו שהוא. כן. גם חוכמת התורה. תגיד ככה, זה בסדר הרמב״ם. אלא לפי הרמב״ם, אם אתה לא צדיק במעשים, אז אתה גם לא חכם. אדם שמעשה מתקלים, זה סימן שיש לו דפקט בחוכמה גם. כן, נכון? איבד. למה זה סתירה? סתירה למה? אז הם מופקרים באותה מידה. פוקס בלעז. פוקס בלעז. נכון. יש, יש. כי מה שהוא מקבל זה היעדר השגחה. גם להיות עשיר וטוב לו, שהוא, כשעיני השם נסתרו ממנו, עיני השם נסתרו ממנו, זה הדבר הנורא ביותר שיש. זה היה מנה שהוא אפילו לא יודע את זה.
וגם שני לא יודע,
כשזה
שיש לכם
מוצא, נכון. נכון, נכון. נכון.
שני יכול להיות איזה שום מושאים מעצים מעשה,
נכון.
זה סופר מפרון, שבעצם אדם לומד את עצמו ומאנשים את עצמו ומגיע עצמו.
לא, זה לא המעשה הנקודתי, אלא המצב הכללי. מצבו הכללי, כלומר, מושגח או לא מושגח, זה פונקציה של המעשים שלו. אז הם באותה מידה של הפקרה. הם מופקרים באותה מידה. עכשיו, אתה אומר, סטטיסטית, יכול להיות שאחד יצא מן הכלל. אתה צודק, אבל יש מה שנקרא בסטטיסטיקה חוק המספרים הגדולים. לאורך ימים יקרו לשניהם אותם הדברים. זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו ההוא קיבל נקניקייה, והשני לא מצא כלום בחדר האוכל, אבל אם אתה תיקח את זה לאורך זמן ארוך, אז יצא שפחות או יותר קורה להם.
אבל במקרה, יכול להיות, אחרי שהשפעה נקניקייה, אחרי שהשפעה נקניקייה, הראשון, נפל עליו אבן מלבין
העולם. נכון, נכון. נכון, זה באמת לא פייר. מה שאתה אומר, כן, זה מה שאתה אומר, שבעצם ההנהגה האלוהית איננה רטריביטיבית באופן גלוי. כלומר, גומלת באופן מאוזן, אחד לאחד. לא רואים את זה, אתה יודע. נכון? זה הבעיה של ספריות. כן. היעדר. זה היעדר של מה? זאת השאלה. זה היעדר של מציאות או היעדר של השבחה? אז מה שפה כתוב בתורה, וגם זה מסיים חזק את דעת הרמב"ם, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו זה הפר, כלומר המקרה, מפקיר אותנו בידי המקרה, ואז אולי קוראים כל מיני דברים. איפה, הנה, למשל, כתוב, אם כתוב דבר פשוט, פסוק 16, אף אני אראה את זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה, את השחפת, את הקדחה, מחלות עיניים ומדידות נפש, וזרעתם להריג זרעכם, ואכלו אויביכם. אז יהיו מלחמות, יהיו מחלות, כל מיני מחלות, מגפות. גם בתוך המגפה, יכול להיות שיש אדם אחד שינצל. אבל עצם המצב הזה, שאנחנו מוכרים בידי מחלות קשות כל כך, זה בגלל שנסתלקה קצת ההשגחה. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים, יש סילוק יותר גדול. לכן הוא אומר, ואם תלכו עם יקרים בפסוק 21 ולא תוכלו לשמוע לי, ויסעתי עליכם מכה שבאתי חוקותיכם, והשלחתי בכם את חיית הצדיק. לפניכם לא היה חיית הצדיק, זה רק מחלות. אבל זה לא אחד על אחד. כלומר, זה מה שהרמב״ם אומר במורה נבוכים. אנחנו יודעים שמעשה השם במשפט ולא בעוול, אבל אנחנו לא יכולים להצביע על נקודה ספציפית. כלומר, זה קרה בגלל זה. אלא אם כן בנביא גם. עכשיו הוא כן, כן. לא תמיד. לא. יכול להיות שאדם נמצא במצב של הפקרה, הוא לא מבין בדיוק למה, אבל הוא יודע שהוא צריך להציב את מעשיו. באו ייסורים על האדם, יחשפש את מעשיו. לא מצא, יקלה בביטוי תורה. לא מצא, יקלה בייסורים של האדם. כן. ברגע שהוא צדיק, זה כלל ברמב"ם. ברגע שאדם הוא צדיק, במעשה הטוב יש תמיד קצת חוכמה. למשל, אני אוכל מצה בפסח. זה מעשה טוב או רע? מעשה טוב, נכון? כן או לא? כן. עצם העובדה שאני אוכל מצה בפסח, זה קושר אותי ליציאת מצרים. עצם העובדה שאני קשור ליציאת מצרים, זה מלמד אותי שיש בורא מבדיל שעושה נושא. אז יש לי קצת חוכמה. חוכמה גנוזה באכילת המצה. זאת אומרת, מעשי המצוות, הם מעשים שיש בהם, אפשר לומר, כמו שיש אנרגיה פוטנציאלית, אז יש שם חוכמה פוטנציאלית. נכון? טוב, זאת דעת הרמב"ם. כן, מה לעשות? לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה. אם אדם לא מאמין שהוא מחויב באכילת המצה, שזה מצווה, אז שום דבר. נכון? מה? כן, זה סוף דבר. מה זה ש? גוי מה? כן. הגוי לא, מה פתאום? אם אדם... לא, לא. היהודים רוצים לדחוף. אם דוחפים לי מצה לתוך הפה, לא יצאתי לדחוף. שמה? כן, מחלוקת שמה. מצוות כוונה או לא. אז כולם מסכימים. ילד, לא צריך עוד... השאלה איזה כוונה הוא לא צריך. אבל הוא צריך להתכוון למעשה שהוא עושה. אם יש אדם, למשל, שתוקע בשופר, בלי לשים לב שתוקע בשופר, אז הוא... אבל לגבי מצה... כן, אבל זה מדובר, כן, אבל זה נכון, אתה צודק, אבל מה שזה מדובר, מדובר באדם שמאמין שהוא מחויב באכילת המצה. אבל אם אדם לא מאמין שהוא מחויב באכילת המצה, אני חושב לעשות את השאלה. זה מה שזה משנה במסכת ברכות, שיקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תפילה, ואחר כך עול מצוות. לא, שם מדובר הוא כללי, יש שם לימוד כולל, מדוע קדמה, לא מדבר על מצוות כי השמה. נדבר על הטעם שאומרת המשנה, מדוע קדמה פרשת שמה לבעיה עם שמוע, שיקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תפילה, ואחר כך עול מצוות. לא, אם הוא לא מאמין בתורה, אני חושב, הוא לא מאמין.
הוא חושב שהוא לא מאמין. אני לא מאמין בתורה, הוא
זה פילוטין. אחד מבלגי. ניסן, יש לך משהו אחר? אם אדם לא מאמין, הוא קיים את המצוות. מה? מה? לא, אבל הוא מדובר. מי שאינו מצווה ועושה, הוא מאמין. למשל, יש אישה לא חייבת מצוות לולב, אבל היא נוטלת, אז מאמינה שמצוות לולב נתנה. לולב. אישה רוצה לטול לולב, יכולה. אבל היא לא מאמינה, אבל היא מאמינה שהמצווה הזאת נתנה. רק היא לא מצווה, היא עושה בכל זאת. כן, אבל האם אברהם יצחק ויעקב התנגדו למושג המצווה? לא, הם לא התנגדו. כלומר, זאת אומרת שאברהם יש לו נפש כזאת, שאם הוא יקבל מצווה, הוא יאמין לזה. אני לא מגיע, אני לא מגיע, רק אומר שאם אדם, או למשל, יותר מזה, אפילו אברהם יצחק ויעקב, שקיימו מצוות שלא יהיו חייבים בהם, הם לא קיימו מצווה. הם קיימו מעשה טוב. מצווה מה זה? אני שואל את השאלה. כן, אבל שואל אותך יותר. אני שואל אותך אפילו אחר. תאר לעצמך שלפני לפני מעמד הסמל, מישהו ישלח את הכסף. לא, מתחיל. לפני מעמד הסמל, מישהו יפיל ציצי בדגלו. לפני מעמד הסמל. לא, אני רוצה דווקא בכוונה, אני חושב. יפיל ציצי בדגלו. אחר כך ניתנה תורה. מה הוא צריך לעשות עם הבגד שלו? אני חושב שהוא צריך לתרום ולעשות מחדש. הוא עושה את זה שם סליחה, זה שם סליחה. בסדר, אני יודע לפי ההלכה שזה התחלנו מעמד הסיני. לפי, אגב, כמו שמצאנו שאם ילד עושה לעצמו ציצית לפני בר מצווה, שמגיע גיל 13, הוא לא יכול לפרוש את הלכה. צריך להוציא את החיצים ולעשות מחדש. עד שיומה רוצה אני. אגב, למה זה לא דלית? למה זה לא דלית? הוא רוצה, כן.
יש יצר הרע, כן, יצר הרע.
בסדר. נגיד שגבר הזה לא מאמין בשום דבר, לא בגר, שמר, הוא סתם מתנקם לאישה שנראה לו משפע. שקלקלה לו את החיים. אז אפילו עכשיו הוא מגזיר.
אולי אפילו זה גם נכון. זה יכול להיות גם נכון.
אבל בכל זאת, מה שהוא יגיד עוד פעם? שיש עיקרון, שבקרב נפשו של יהודי יש ניצוץ אלוקי, והוא קובע, והוא בעצם מי הוא שרוצה, לא חושב כמו שהרב יפן, אלא רוצה.
נכון.
יכול להיות שאותו עיקרון אפשר להכיל על דיון שלנו, זאת אומרת ש...
אדם לא רוצה להניח תפילין, אנחנו נקה אותו, יניח תפילין, אז אתה אומר יצא ידי חובה.
או שהוא לא אוכל מצה בלי כוונה, שבלי שום קשר יצא במצרים.
הוא אוהב מצות.
אבל, לא, אז נעניין שנתנו לו באירוע, נתנו לו מצה. אז בקרב נפשו הוא יודע שזה באמת מה שצריך לעשות, אלא הוא, זה לא בתת עמודה, הוא לא מבין את זה. למה שהוא לא
יצא מדי
חובה לפי אותו עיקרון?
רוצה? אם אדם מתאים אותו, שייתן גט. הוא נותן גט, בלי לומר רוצה אני. יצא ידי חובה או לא? פה זה גט או לא? זה לא גט. זאת אומרת, גט מעושה איננו גט. אלא הוא צריך לומר רוצה אני. זאת אומרת, הוא צריך להזדהות באיזושהי... מזה שהיא פינה.
לא מזדהה שום דבר.
לא מזדהה שום דבר.
עם מכות שצורבות לו בגב. זה
לא הזדהות.
גט מרוצה. כן. יש את זה אחר.
הוא לא מזדהה עם שום דבר. עם מכות, בעצם הוא לא סובל מכות. הוא רגיש מאוד במכות.
הוא רגיש למכות.
הוא לא סובל.
אבל הוא אמר רוצה אני. הוא אמר. עכשיו הוא רוצה. מה?
אמרו לו
לך. הוא אמר. הוא אומר לכאורה, כי לכאורה מה פתאום צריך לנת לו מכות? שיקחו ממנו את הגר וזהו, נכון? למה צריך מכות? למה צריך להגיד רוצה אני? מה שצריך זה שהיא דרגת מודעות מינימלית. ככה זה נראה?
אין שום הבדל לזה שאדם, אם היא מודע, אוכל מזון, הוא אומר את זה בצחוק, בלעג. זה משום שאנחנו יצאנו ממצרים, בלעג. הנפשו, נשמתו יודעת שכן היא יצאה ממצרים. אז מה?
לא יודע. לכאורה, זה לא מעשה מזה, לא יודע. טוב, כי, טוב, במצא יש משהו אחר, שהוא נהנה. הוא נהנה מן האחידה. יש הנעת האחידה. תמיד יש הנעת האחידה. כן, גם למי שלא אוהב. לא יודע, מוכן לבדוק. כן, יש הנעה לגוף. לא צריך להיות טעים. אם אדם אומר, המצות השנה היו מגעילות, אז מה, הוא לא יצא ידי חובה?
אספקת אנרגיה לגוף.
זה קצת לא, זה יותר מזה. יש הנעת החך, מה שנקרא, הנעת הגרון. זה, בית הבליעה. שהוא עכשיו סבע. כלומר, עכשיו היה רעי, עכשיו יש איזו סביעה. לא יוצא מהספקת האנרגיה. טוב, אני מוכן לבדוק את הנושא הזה, אבל רב, למה דיברנו על כל זה?
דיברנו
בקשר למה
של
המצווה,
עם
כוונה. כן, אבל למה דיברנו על זה?
שהרב
הזכיר את הכלל והרמב"ם
שבכל מעשה יש...
אה, כן, שבמעשים יש תמיד חוכמה מסוימת גנוזה. כן, אז נגיד אדם אפילו צוחק, במה? נגיד אפילו שיוצא ידי חובה. אדם אוכל מצה כל שנה, כל פעם הוא עושה צחוק מזה, הוא אומר לא יצאנו ממצרים ואוכל את המצה, אבל בסופו של דבר זה יוצר אצלו משהו. נגיד כך. טוב, אז מה אני רוצה להגיד בכל זה? שיוצא שהאדם חי כמו על סולם. יש לפעמים יש מקומות שכדי לדעת את הלחץ הברומטרי שמים צפרדע על סולם. נכון? אפשר לומר שיש לחץ ברומטרי של ההשגחה. מה? הצפרדע אוהב רטיבות. אז איפה שהוא נמצא? אז זאת אומרת שהאדם נמצא על איזה סולם של ההשגחה. אם הוא נמצא למעלה, מאוד מוזגר, למטה, מאוד לא מוזגר. הדבר הזה הוא לכאורה מזעזע. מצב שהאדם נעדר השגחה. מה עושה התורה? היא אומרת, דע לך שגם בתוך המצב הזה יש סדר פנימי. בתוך ההפקר יש משהו שמורה על זה שזה לא הפקר מוחלט.
מה, דרגה העולה?
מה שעושה את זה, זה המספר 7. שימו לב, עוד פעם, פסוק 18, ואם עד אלה לא תשמעו לי ויאספתי לעשרה אתכם, 7 על חטאותיכם. וכמו כן גם בפסוק 24, והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני, 7 על חטאותיכם. וכן בפסוק 28, והלכתי עמכם בחמת קרי והסרתי אתכם אף אני, 7 על חטאותיכם. המספר 7 בא להורות שהדבר מסודר, יש איזה מספר שמודד את הצרה. צרה, כמו שמצאנו שבקודש יש שבעת ימים, שבעה מועדים, שנות שמיטה, שנת יובל והשמיטה העולמית, נכון? ראינו את זה, שיש סדר לזמן. אז גם כשלכאורה הסדר נשבר בגלל שלא שמענו בקולו, אף על פי כן בתוך המקריות יש בכל זאת סדר. ומה שמורה לך על כך זה שיש מספר שאחראי על הבלגן. מספר אחראי על הבלגן, אז זה כבר לא בלגן מוחלט. מספר 7. נכון? 7 בנים.
לא מזמן נתגלה שבכל פרק בתנ"ך, שהוא בפני עצמו, פרק בפני עצמו, כל מילה משמעותית מוזכרת 7 או
כפולות
של 7 פעמים.
אדוני היקר, זה לא נתגלה בזמן האחרון, זה חידוש של בובר ורוזנצוויג. כן, לפני השואה.
מה זה? במשך היסטוריה שלנו זה היה לפני כמה
דקות. בסדר, אבל כשאתה אומר בזמן האחרון זה משמע שזה לפני 6 חודשים, אז זה לא ככה. זה בובר ורוזנצוויג, הם חידשו את הרעיון הזה.
יפה. אז זאת אומרת ש7 זה מספר שהוא...
הסטרוקטורה הבסיסית.
הסטרוקטורה הבסיסית,
זאת
אומרת, מה כתוב כאן, ש7,
לפי הסטרוקטורה הבסיסית, זאת אומרת שההפקר הוא לא הפקר מוחלט, יש לו סדר.
לא, לפי הטבע.
לפי הטבע, זאת אומרת שהטבע זה לא הפקר מוחלט. יש סדר לטבע. וזה קורה...
מספר פלנק חדש.
מה? מספר פלנק, כן. עכשיו, כל זה טוב... כמעט עד הסוף, חוץ מפסוק 44. פסוק 44 הוא מאוד מוזר, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לחלותם לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. מה מוזר בפסוק הזה?
זה כאילו
מה שמוזר זה הפסוק
סתירה על כל המקריות.
זה בסדר, זאת אומרת, זה ראינו שאין סתירה על כל המקריות, ראינו שאין מקריות מוחלטת. מה אתה אומר? עוד יותר קשה, נכון? קשה לומר את זה, שבארץ ישראל כן יפר את הברית. מה שהכי קשה בפסוק הזה זה המיקום שלו. המיקום שלו לא נורמלי. תסתכלו עוד פעם בבקשה בפסוק 39, והנשארים בכם יימקו בעוונם בארצות אויביכם, ואף בעוונות אבותם איתם יימקו. אם כן, זה המשך של תיאור הכללות. והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי, ואף אשר הלכו עמי בקרי, אף אני אלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם. עד כאן הכללות. מה המשך? או אז. עכשיו המשך, או אז ייכנע לבבם הערל, ואז ירצו את אבונם, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. אז מה זה הפסוק הזה? גאולה. גאולה מתחילה. וכאן עוד פעם לא מובן. והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בו שמע מהם, והם ירצו את אבונם, יען וביען, מפתי מעשו ואת חוקותי גאלה נפשם, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים בחלותם ואפר בריתי איתם כנה השם אלוהיהם, וזכרתי להם ברית ראשונים. הפסוק הזה צריך להיות הרבה יותר למעלה בתיאור של והבאתי את אותם בארץ אויביהם. שם היה צריך להיות כתוב ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים, וזה לא נמצא שם. טוב, נתחיל עוד פעם.
פסוק 42. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, ואזכור וארץ אזכור. מה זה אומר? שהם יתחילו לשוב לארץ. ומה יקרה? יתחילו לשוב לארץ, והארץ תעזב מהם. כלומר, יהיה להם קשה לשוב. אז יש כאן הזהרה. הזהרה בלשון רמז. אף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם. מה זה בהיותם בארץ אויביהם? מה זה בהיותם?
בזמן שהם עוד שם.
בזמן שהם צריכים להיות שם. אם לא היה צריך להיות כתוב, ואף גם זאת, בארץ אויביהם. בהיותם, כתוב למשל בקריאת שמע, והיו הדברים האלה, והיו, מה אומרת הגמרא? בהווייתם יהו. כלומר, כשהדבר הוא בכל תוקפו, זה נקרא הוויה. אז בהיותם בארץ אויביהם, בזמן שגזרתי שהם צריכים להישאר בארץ אויביהם, אני מבטיח להם שלא תהיה שואה. זה מה שאומר, לא? בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. זאת אומרת, שברגע שהם כבר לא צריכים להישאר שם, אני לא מבטיח כלום. כי הרי יש דבר מפתיע. איך יכול להיות? מה?
זה המקור
לשלושת השבועות שמופיע בתורה? הרמז?
למה?
זה
הפוך.
שהגיע הזמן
לצאת. לא, שלא
יהיה. כן, השלושת השבועות, כן. השלושת השבועות זה הגנה. זה הגנה.
זה מה שקורה רמוז ב...
נכון, זה רמוז פה. הקדוש ברוך הוא מפתיע. לכאורה זה לא מובן. הגלות זה מקום נורא. ושם לא צריכה להיות השגחה פרטית, לפחות לא על האומה הישראלית. ובכל זאת, לא הייתה שואה כל ימי הגלות. היו פרעות, היו פוגרומים, דברים נוראים, אבל ניסיון של השמדה טוטלי לא היה. למרות שזו התקופה הכי קשה שלנו. ודווקא בזמן שהתחלנו לצאת, הייתה שואה? לא מובן.
זה הפוך לשלושת השבועות.
שלושת השבועות זה הגנה.
זה עצירה.
מה?
זה לא למרוד, לא לעלות
בחומה,
לא
לגלות מסתורים.
יש שישה,
יש שש. נו, ו? כלומר, שלושה ואחר כך שישה. אז אני אומר, מה מה שלושה?
לא לעלות בחומה.
נו, ו?
לא למרוד בבריאה.
ו?
ושיעבוד לגויים.
לא.
רעב לגויים, שלא ישתפו יותר מדי.
יפה, יפה. אז זה חוזה. זה חוזה משולש. הקדוש ברוך הוא, ישראל והעמי. כן? הקדוש ברוך הוא מעוניין בגלות. אז כדי שהגלות תחזיק מעמד, צריך שכל אחד ידאג לחלק שלו. אתם לא תמרדו בגויים, לא תעלו בחומה. זהו, אתם צריכים להישאר בגלות. אבל איך אפשר להישאר בגלות כשהגויים רודפים אותנו? אנחנו משביע את הגויים שלא ישבדו את ישראל יותר מדי. זה כדי שהגלות תחזיק מעמד. אחרי שהגלות החזיקה מעמד, כבר מגיע הזמן לצאת. וזכרתי את בריתי יעקב, ואת בריתי יצחק, בריתי אברהם, ואת הארץ אזכור. אז כבר הם לא צריכים להיות שם. אז אני כבר לא מחויב, אומר הקדוש ברוך הוא, לשמור אותם מפני האפשרות הזאת. מובן? מה לא מובן? זאת אומרת, אז כוחות ההפקר פועלים. כלומר, כשהשכינה מסתלקת מן הגולה וחוזרת לציון, אז מה היא משאירה באירופה? הפקר.
אבל פה כתוב שאנחנו, שהשם שוב יתחיל להשגיח עלינו בגלות.
לא, נזכור את הארץ.
נחזור, נראה ונבין מה עשינו, מה חטאתנו, ואז השם, אבל זה לא, בפועל זה לא היה ככה. סוציאליסטים שבאו לארץ ישראל לא חשבו בכלל על חזרה בתשובה, הם רצו למצוא מקלט.
כלומר, שאלתך בנויה, מרדוסקי, שאלתך בנויה על ההנחה שלפי הפסוק הקדוש ברוך הוא יזכור את הארץ כשנחזור בתשובה, נכון? ככה אתה מבין שכתוב, הבה נבדוק אם זה אכן כתוב. שוב נקרא בבקשה ברשותך את פסוק 41. אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבה מערל ואז ירצו את עבודם. מה פירוש הביטוי או אז? חלק מהביטוי בטוח אתה מבין. אז, נכון? אז זה ציון של זמן. מה פירוש המילה או?
אז זה שיר משה.
או זה ו? למה שהתורה תשמש בביטוי כל כך לא פשוט ולא תגיד? ואז רש"י מביא שני פירושים למילה או. פירוש ראשון של רש"י, או במובן של אם. ואז איך צריך לקרוא את זה? אם אז יקנה לבבה מערב ואז ירצו את עוונם וזכרתי את בריתי יעקב. זה רק שנייה, זה לפי הפירוש, זה הפירוש כפי שאתה הבנת את הפסוק. ואם הם יחזרו בתשובה אני אגאל אותם.
וגם כתוב, זה במפורש,
ב-40, במה? במה? נכון. נכון.
התוודו, אז לא היה שום ידוי.
נכון.
סוציאליסטים שבאו לבנות ולבנות לא התוודו.
נכון, לא התוודו, אז מה? אבל פה כתוב שזה התנאי. אפילו לפי הפירוש שלך, שאו, לפי הפירוש הראשון של רש"י, שאו פירושו אם, האם לא הולך על הוידוי, אלא על קניעת לבבם. בסדר? אם ייכנע לבבם מערד והם ירצו את עוונם, אז אני אגאל. אבל בכל מקרה, אז באמת תישאר השאלה לפי רש"י, איך זה יכול להיות? הרי הסוציאליסטים שבנו את הארץ לא אכפת להם לכל זה. אבל יש פירוש שני ברש"י. רש"י מפרש שאו זה מלשון אולי. אולי אז ייכנע לבבם את הארד, ייכנע לבבם מערד והם ירצו את עוונם, בכל מקרה, וזכרתי את בריתי יעקב. יפה. זה בעצם המחלוקת, רבי יהושע לרבי אליעזר. שרבי יהושע אומר שגאולה איננה תלויה בתשובה, ורבי אליעזר אומר שתלויה בתשובה. רבי אליעזר קרא או במובן של אם, ורבי יהושע קרא את או במובן של אולי. כשאני מציע את השאלה, למה התורה השתמשה במילה כל כך לא ברורה? למה אני רוצה לגמור לשאול את השאלה, כן? וכי התורה לא הייתה יכולה במקום לכתוב מילה שסובלת שני פירושים לכתוב מילה ברורה, ואז לא הייתה נוצרת כלל מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע? האם חוסכים את זה? מה?
מקרה כזה.
אני לא מבין, אבל צריך להבין הפשט הכתוב. אז איזשהו שבחינה יש רעיון, למה באמת התורה השתמשה במילה דו משמעית? את לא זוכרת את הפירוש שהמצאת? כדי לתת את האפשרות לשתי הדעות. זאת אומרת, פה זו דוגמה מאוד בולטת איך שהתורה מעוניינת שמחלוקת תיווצר. מה קרה נתנאל?
לא יודע אם זה הוכחה, זה עובדה.
אבל עובדה שהתורה השתמשה במילה שסובלת שני פירושים, מילה נדירה במקום במילה ברורה. המילים אולי ואם קיימות בתורה.
מה המטרה של התורה תיווצר מחלוקות?
כי דברי רבי יהושע ודברי רבי אליעזר יש להם מקום באמת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אף על פי שהלכה כרבי יהושע, נקרא
שאלה
בציונים
ואלה בציונים,
כלומר כל אחד מבטא משהו.
אתה לא
מבין את הדבר אחד. זה לא
הלכה
למעשה. זאת אומרת,
רק המציאות הוכיחה שבאמת רבי יהושע צדק. וגם הגמרא פסקה כרבי יהושע, שתק רבי
אליעזר. יש לנו דברים אחרים שזה ממש הלכה למעשה, למשל בתפילין. וצריך כמו הבין אותנו, כמו אשי.
נו.
זה ממש משהו שם שלא ברור בתוך הפסוקים עצמם, שדורשים.
גם בתוך הגמרא. בגמרא עצמה לא ברור מהו סדר הפרשיות. ואתה רואה שהגמרא כתבה את זה בצורה הכי מצ'וקמקת שיכולה להיות. כי אילו שכל כוונתה שתיווצר המחלוקת רש"י ברבינו תם.
ושם איזה מטרה יש להם לבד הדבר הזה?
כי שני באמת. כי גם רש"י וגם רבינו תם זה שני צדדים של האמת הזאת. כפי שהארי בירר.
והחפירות של בר כוכבא נמצאו לפי מה?
רבינו תם. רבינו תם.
אני לא מבינה רק דבר אחד. כל הדיון עכשיו נסב.
מסביב למילה או.
לא,
אלכס
לא.
שאל, איך יכול להיות שהגאולה תלויה בתשובה לפי הפסוק, והלא אנחנו רואים שהסוציאליסטים שמנו את המדינה לא חזרו בתשובה? אז אני אמרתי שהפסוק לא אומר את זה. אפשר שיגיד את זה, אפשר שלא אומר את זה.
אני אלך צד אחד אחורה, נעים שכתוב אף גם זאת ביותר ברצוגן לא מסכים לו, בדין לחלוטם.
כן.
אבל כבר כתוב לפני כן, בפסוק 39, ועבדתם בגולים, לאכלה אתכם ארץ אויביכם, והנשארים בכם ימכו.
נו.
נו, אז כבר יש כיליון.
כבר מובנה קודם בסיפור.
נו.
אז מה החידוש? לא מעשים ולא גועטים לחלוטם להפר בריתי איתם. זאת אומרת, לא מעשים ולא גועטים לחלוטם, זאת אומרת, אני כן מואס וכן גואל וכן מחלה, אבל לא עד כדי...
לא עד כדי הפרת הברית, שזה כיליון חרוץ. הוא מוחלט.
זאת אומרת, יישאר משהו.
טוב. עוד דבר אחרון, שאומר כאן...
עוד שאלה?
כן.
כשהשכינה עוזבת ועוברת לארץ ישראל, אז הגולה הופכת להיות הפקר, מי אמר מה קודם? יכול להיות שהכיליון שהגויים מחלים גורמת לשכינה לעזוב ולעלות לארץ ישראל.
לא, מה פתאום? כשהשכינה נמצאת בין היהודים... זה לא נכון, כשהשכינה... זה מונע את הכיליון.
לא, שלא מורדים ולא עולים בחומה. מה מונע, מה גורם למה? שלושת התופעות האלה לא בהכרח בסדר קבוע.
למה?
יכול להיות שהגויים משעבים, משתעדים יותר.
לא, אם אנחנו נעלה בחומה לפני הזמן, אנחנו לא ניתן שזה יצליח.
הגויים פטורים.
לא רק זה, גם זה לא יצליח. זה המשמעות של השבועה, כך אומר המהר"ל. מה זה השבועה? שאתה לא תצליח לצאת מזה. לכן בני אפרים עברו על השבועה, יצאו לפני הזמן ממצרים, וככה, בטוב המדבר. נשארים עכשיו במצרים.
זה מה
שהם
אומרים, מה
הפירוש
של השכינה עוזבת ועוברת לארץ ישראל?
חסידי סאטמר. אבל יש פה בעיה, שזה יצליח. אם זה יצליח, אז זה סימן שכבר נפלה החומה. על זה אמר הרב אברהם שפירא שהמחשבה שסתרה אחרה הקימה את המדינה היא אביזריו דעבודה זרה, שהרי סתרה אחרה אינה מנהלת את העולם. טוב, נמשיך את זה בפעם הבאה. אנחנו בזאת עוברים אל בראשית רבה.